כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Ovozo vadeti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום רביעי י"ט בחשוון תשע"ה, מסכת יבמות, דף למתת. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זהו הרדיו המביא עליכם מדי בוקר בסייעתא דשמיא את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. נאמר בטור, ובשולחן ערוך אור החיים סימן קופיות סעיף ה' הנכנס לבית המדרש התפלל יאי רצון. וכתב המגן אברהם בסעיף קטן ט"ז בשם האריזל, שהיה אומרה בכל בוקר. ועיין שם שיש לומר תפילת מודה אני לפניך. השם אלוקי ולוקי אבותי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש בכל ערב. כשיוצא מבית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אליי, ולא אבותיי שלא ירד דבר תקלה לידי, ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אומר על תמה טהור, ולא על טהור תמה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה, מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. וכותב התז בסעיף קטן ה' שיש לומר נוסח אחר, הנה הנוסח. יהי רצון מלפניך, אדוני אליי, ולא אבותיי שתאיר עיניי במאור תורתך, ותצילני מכל מכשול וטעות. אין בדיני איסור והתר, אין בדיני ממונות, אין באורה, אין בלימוד. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. ומה ששגיתי כבר העמידני על האמת. ואל תצל מפי דבר אמת עד מאוד, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. וכתב השלה הקדוש, מה טוב כשהוא פותח את הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. את התלמוד תורה שהוא כנגד כולם, התלמוד תורה שהוא מגנה ומצלה, אנחנו לומדים לעילוי נשמתה של אמי מורתי הריני כפרת משכבה, מרת יפה שינדלפגה בת רב מאיר שרגה עליה השלום, שנשמתה תעצר רורה בצרור החיים, ולהחיותה בתחיית המתים עם כל מתי עמך ישראל ברחמים. אמן. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם תשובות לשאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה, על דף למד ח' ממסכת יבמות. השאלה הראשונה הייתה מפני מה יבם נקרא ודאי יורש. התשובה מסביר רש"י מפני שהוא ודאי במקצת הנכסים. תוספות אומר מפני שוודאי מגיעה לו ירושה, מה שאין כן ספק שמא אינו בן המת ואין לו כלל זיקה לנכסים. שאלה שנייה, נפל הבית עליו ועל אביו, האם בעל חובו מקבל מנכסי אב ומדוע? התשובה, לדעת בית שמה יחלוקו, לדעת בית הלל נכסים בחזקתם, שאין מוציאים מן המוחזק בלא ראיה. אבל בית שמה סוברים ששטר העומד להיגבות כגבוי דמי, נחשב כגבוי, והבעל חוב מוחזק במעות. שאלה שלישית, קינה לה הבעל ומת, האם שוטה ומדוע? והאם נוטלת כתובתה ומדוע? התשובה, אינה שוטה, כי נאמר והביא האיש את אשתו. נטילת כתובה לבית שמה נוטלת, כי נחשב הדבר כשטר גבוי, ולבית הלל אינה נוטלת שאין ספק מוציא מידי ודאי. שאלה רביעית, כיצד מתחלקת ירושת הספק בין ט' לראשון או בין ז' לאחרון? זה הספק, האם הוולד הזה הוא בנו של הראשון או של השני ומדוע? התשובה, הסבא נוטל מחצה והיבה מחצה, כי זה ממון המוטל בספק, וממון המוטל בספק חולקים. והשאלה האחרונה, מה הם נכסים הנכנסים ויוצאים עמה? התשובה, הכוונה לנכסי מילוג, שהאישה מכנסת עמה מבית אביה, וכשיוצאת, יוצאים עמה. זהו פרק השינון והחזרה שלנו על הדף אשר למדנו אתמול, דף למדחת ממסכת יבמות, וכעת, הכל ערוך ומוכן לגשת לתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום י"ט בחשוון תשע"ה. עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי, דף למדת ממסכת יבמות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף למדחת עמוד ב'. שתי שורות לפני סוף הדף במילים, אביי אמר, רישה דנפלו לה כשהיא שומרת יבם. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. לאחר המשנה בדף למתחת עמוד א', שאלה הגמרא, מדוע שונה הדין של הרישה של המשנה כשנפלו לנכסים כשהיא שומרת יבם והיא קיימת, דלא פליגי שלא נחלקו בית שמי, והם מודים שהנכסים בחזקתה בלבד, ומה שמוכרת ונותנת במתנה קיים, ומה ישנה מה שונה הדין של הסיפה של המשנה באופן שמתה, דפליגי, שחלקו בית שמי וסוברים שנכסי מלוג אינם בחזקת יורשיה וחולקים עם היבם. שווה הגמרא לדון שוב בקושיית מה ישנה רישה שמודים בית שמי שמוכרת ונותנת וקיים, ומה ישנה הסיפה שנאמר בה כשמתה שנחלקו בית שמי וסוברים שיחלקו בנכסי מלוג. ועד עכשיו הביאה הגמרא את תירוצו של אולה, שברישה נפלו הנכסים כשהייתה שומרת יבם מהאירוסין, ובסיפה מדובר כשהייתה שומרת יבם מן הנישואין. ותירוצו של רבא שברישה המכירה קיימת שלה, והיא ודאי, והוא ספק, כי זיקת נישואין עושה ספק נישואין, ואין ספק מוצאים מדי ודאי. ובסיפה שמתה, שני הצדדים באים לירש מספק. כעת מביאה הגמרא תירוץ נוסף. אביי אמר, ברישה של המשנה מדובר דנפלו לה הנכסים בירושה מאביה לאחר מיתת בעלה, כשהיא כבר הייתה שומרת יבם. שלבעלה הראשון לא היה בהם זכות, ובזה מודים כולם שהנכסים בחזקתה והיא מוכרת לכתחילה. וכן היא מתה, מקבלים יורשיה את הנכסים, ולא היבם, כיוון שלא ירש זכות בנכסים מאחיו, וגם אין הזיקה מועילה ליבם שיקנה את הנכסים שנפלו לה כעת, ולכן הנכסים בחזקתה. אבל בסיפה של המשנה מדובר, דנפלו לה נכסים בירושה מאביה כשהיא הייתה תחתיו, דבעל, תחת הבעל הראשון, שהיה לבעלה הראשון זכות בנכסים, והיבם יורש ממנו את הזכות בהם. בזה נחלקו בית שמי ובית הלל, וסוברים בית שמי שיש ליבם חלק בהם. ומבואר בכל הראשונים שלאביי אם נפלו לנכסים כשהיא מאורסת תחת הבעל ומת הבעל שמוכרת ונותנת לכתחילה, שרק בנשואה ידו של היבם כיד הבעל. אומרת הגמרא ומבארת וכסבר אביי, סובר אביי שדע את בית הלל שכשהאישה נשואה ידו של הבעל כידה של האישה שיד שניהם שווה בנכסים ואין ידו עדיפה על ידה, וכשמת בעלה ונופלת לפני היבם, יד היבם גרוע מיד הבעל שהרי אינה נשואה לו אלא זקוקה לו. ואם כן ידה של האישה עדיפה מיד היבם והנכסים בחזקתה. ואם מתה בעודה שומרת יבם, יורשי אב יורשים אותה ולא יורשי בעלה. אבל בית שמאי סוברים שכשהאישה נשואה, ידו של הבעל עדיפה מיד האישה, שהוא מוחזק בהם יותר מן האישה. וכשמת הבעל והיא נופלת לפני יבם, ידו של היבם גרועה מיד הבעל שהרי אינה נשואה לו אלא זקוקה. ויד היבם כיד האישה וכוח שניהם שווה בנכסים. ולכן, אם מתה כשהיא שומרת יבם, יחלקו יורשי הבעל עם יורשי הבנכסים שנפלו לה כשהייתה נשואה. אמר לרבה לאביי, אם מדובר דנפלי לה שנפלו הנכסים מבית אביה כשהיא נשואה והיא תחתיו דבעל, היא תחת בעלה הראשון? דכולי אלמא לא פליגי, בין בית שמי ובית הלל מודים, דידו של הבעל עדיפה מידה, והבעל מוחזק בנכסי מלוג יותר ממנה. ואם מת הבעל ונופלת לפני יבם, שכוח היבם גרוע מכוח הבעל, נעשית יד היבם כידה, ולכן היא מתה כשהייתה שומרת יבם, עודים בית הלל, שיחלקו ויתלו יורשי הבעל בנכסים, הועיל וידה שווה ליד היבם. לכן אומר רבה, אלא אין לומר כדברי אביי ולחלק בין אם נפלו לה נכסים כשהייתה נשואה, או נפלו לה נכסים כשהייתה שומרת יבם, אלא הידי והידי גם הרישה וגם הסיפה מדובר, דנפלו לה נכסים בירושה מבית אביה כשהיא שומרת יבם, ולא היה לבעלה הראשון זכות בהם. והיבם לא ירש ממנו שום זכות. החילוק בין הרישה של המשנה לסיפה של המשנה הוא, שברישה מדובר באופן דנפלה לייבום ונפלו לו הנכסים, ועדיין לא עבד בה, לא עשה בה היבם קידושי מאמר כשנפלו הנכסים, ולא היה לה אלא זיקת ייבום, ואין בזיקה כוח כדי ליתן ליבם זכות בנכסים, ולכן היא מתה ביותה שומרת יבם. לכולי עלמא אין יורשי הבעל נוטלים חלק בנכסיה, כי אין ליבם שום זכות בנכסים. ואילו בסיפה של המשנה מדובר באופן דעבד בה היבם קידושי מאמר, עשה בה היבם קידושי מאמר מדי רבנן, ורק אחר כך נפלו לה נכסים. בית שמי סוברים שמאמר קונה מן התורה כמו שאמרו לאל בדף חפתת עמוד א', ונמצא שכעת היא אשת היבם, וממילא יש לה היבם זכות בנכסים כמו הבעל, ולכן סוברים בית שמי שחולקים. ולמרות שמאמר הוא קניין מדי אורייתא לבית שמי, אין היבם נוטל את כל הנכסים אלא חולקים בנכסים, עם יורשי האישה. בית הלל סוברים שאין מאמר קונה מן התורה, והמאמר שעשה היבם בבימתו לא הוסיף לגבי זכותו בנכסים, והם בחזקת האישה בלבד. הגמרא עכשיו מבארת את הטעם של בית שמאי, אם עשה במאמר זוכה היוום רק במחצית הנכסים אחר מיטת היוומה, למרות שלשיטת בית שמאי מאמר קונה מן התורה, ולכאורה כוחו רב עכשיו. אומרת הגמרא, וכסבה רבה שקידושי מאמר לדעת בית שמאי אינו קונה מן התורה לגמרי, אלא מאמר עושה את היוומה כוודאי ארוסה, אבל ספק נשואה. כלומר, למרות שמאמר קונה מן התורה ונחשבת ודאי כארוסתו שאסורה להינשא לכל אדם, אבל היא לא נחשבת ודאי כנשואתו שירש את כל נכסי הלך שתמות, אלא היא ספק נשואתו. ומבארת הגמרא, מאמר עושה ודאי ארוסה לעניין לדחות בצרה, כמו שלמדנו לאל בדף רפתת עמוד א', שלבית שמאי אם היוום קידש יבמה בקידושי מאמר ואחר כך נפלה אחותה שהייתה נשואה לאח אחר לפני היוום, הרי האחות הזו שנופלת מאח האחר אסורה עליו כדין אחות אישה, ואין לה זיקה אליו, והיא מותרת מיד לשוק ללא ייבום וללא חליצה. ואף אשתו שעשה במאמר אינה אסורה עליו מדין אחות זקוקתו, ומאמר עושה את היבמה כספק נשואה לעניין לחלוק בנכסים, שכשמתה הוא לא יורש את כל נכסיה. שאף שהמאמר עושה קניין אירוסין ודאי, מכל מקום אין לה בעל יד בנכסי ארוסתו, וכיוון שאין המאמר קונה קניין נישואין ודאי, לכן אין היוום נוטל את כל הנכסים, אלא נחשבת כספק נשואה לו, ואם מתה בעודה שומרת יוום, יחלוק בנכסיה עם יורשי האישה. ומביאה הגמרא שביורי אביי ורבא בדעת בית שמאי נאמרו כבר על ידי המוראים לפניהם. יתמר משמי דרבי אלעזר כבתי דרבא, בשם רבי אלעזר אמרו לבאר את המשנה כפי שביאר רבא, ויתמר משמי דרבי יוסי בר רבי חנינא כבתי דאביי, ובשם רבי יוסי בר רבי חנינא אמרו לבאר את המשנה כפי שביאר אביי. מקשה הגמרא, ומי אמר רבי אלעזר אחי? וכי רבי אלעזר ביאר את המשנה כדברי רבא שמאמר קונה לבית שמאי לעשות אותה ספק נשואה לירש נכסיה? ואמר רבי אלעזר, לאל בדף חפתת עמוד א', מאמר לבית שמאי אינו קונה אלא לעניין לדחות בצרה בלבד. המאמר נחשב כקידושין רק לעניין שהוא דוחה את זיקת אחותה שנופלת לפניו. וסברה הגמרא שאין מאמר קונה לדבר נוסף, והמאמר אינו מחשיב את היוומה כנשואה ליוום. ולדעתו, לבית שמאי אינו יורש כלל את נכסיה, שאין המאמר קונה לעניין הזה. ותרצת הגמרא איפוך, צריך להפוך את הגרסה ולומר שרבי אלעזר ביאר כאביי, ורבי יוסי בר רבי חנינא ביאר כרבא. ויבא את אמא דרך נוספת לתרץ שלעולם לא תיפוך, אין צריך להפוך את הגרסה. רק אמר לך רבי אלעזר, רבי אלעזר יוכל לתרץ לך, כי אמרי אנא, מה שאני ביארתי שאין מאמר קונה ביבמה אלא לעניין לדחות בצרה בלבד, לא הייתה הכוונה שרק לעניין הזה, אלא הכוונה הייתה שאין המאמר קונה ביבמה. ואם היבמה רוצה לצאת ממנו אחר שעשה במאמר, לא סגי לה בגט. היא אינה יכולה לצאת ממנו בגט בלבד, כיוון שאין המאמר נחשב לאיבום, אלא דבה אינה מחליצה, שכדי להיות מותרת לשוק היא צריכה גם חליצה יחד עם הגט. אבל לעניין לחלוק בנכסים דלא קני, לעניין שעל ידי המאמר לא יקנה היוום זכות לחלוק בנכסים, היא אמרי, האם אמרתי זאת? לא אמרתי זאת. גם אני סבור שיש ליוום זכות בנכסים על ידי המאמר. אומרת הגמרא, אמר רב פאפה דיוקא דמתניתין, דיוק לשון משנתנו מוכיח כבתי דאביי כביורו של אביי, שהעמיד את הסיפה שנפלו לה הנכסים כשהייתה תחת בעלה, ומת בעלה ונפלה לפני היוום. ובזה נחלקו בית שמאי ובית הלל, אם כשהיא נשואה ידו כידה, או שידו עדיפה על ידה. ואף על גב, דלפירוש אביי קשיה, אפילו שלפירושו של אביי קשה, מדוע העמידה המשנה את הסיפה שנחלקו באופן שהיבמה מתה. ורב פאפה מבאר את דבריו. הדיוק מלשון המשנה הוא, דקטני נאמר במשנה בסיפה, נכסים הנכנסים ויוצאים ממה. מדייק את הגמרא, מהי נכנסין, מהי יוצאין, להיכן הנכסים נכנסים ומהיכן הם יוצאים. לאו, ודאי הכוונה היא שתחילה הנכסים נכנסים לרשות הבעל, כשהם נפלו לאישה כשהייתה נשואה שיש לבעל זכות בהם. ויוצאים הכוונה שכשמת הבעל ונפלה לפני היוום ומתה, יוצאים הנכסים מרשות הבעל ונכנסים לרשות האב. ועל כל פנים מדויק מכאן כביור הבעיה שהנכסים נפלו לה כשהייתה תחת בעלה. אבל לאולה ורבא ורבא מדובר בסיפה שנפלו לה נכסים כשהייתה שומרת יוום. אי אפשר לבאר את כוונת הלשון נכסים הנכנסים והיוצאים ממה. ורב פאפה ממשיך לבאר את דבריו שאמר ואף על גב דקשיה מתה, שאף שמדויק כדברי הבעיה מכל מקום קשה לפירושו, עד המפליגיית שנחלקו בית שמאי ובית הלל עם יורשי הבעל נוטלים חלק בגופה של קרקע ולאחר מיטה של השומרת יוום, ליפלגו הם יכולים לחלוק עם יורשי הבעל נוטלים בחייה של היוומה, ועם זכאי היוום לאכילת פירות מהנכסים, שלבית שמאי ידו של היוום כידה, ויחלקו היוום והיוומה בפירות, ולבית הלל ידה עדיפה על ידו ואינו נוטל חלק בפירות. מסיים את הגמרא, אכן מדויק כדברי אביי, ותו לא מידי, ואין להשיב או לדחות את הדיוק הזה, למרות שנשאר קשה, מדוע נחלקו באופן של מטה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, כנסה הרי כאשתו לכל דבר. מבררת הגמרא למה היא הלכתה, לצורך איזו הלכה שנו זאת במשנה. תרצת הגמרא, אמר רבי יוסי בר חנינה, לומר שאם כנסה יבם הרי כאשתו, ואם רוצה לגרשה, מגרשה בגט כאשתו ואינה צריכה חליצה. לאחר שגרשה, אם רוצה להחזירה, אינה נאסרת עליו ומחזירה על ידי קידושין. שואלת הגמרא, וכי הדין הזה שמגרשה בגט בא להשמיענו? והרי פשיטה שכך הדין, כי כיוון שכבר קיים מצוות ייבום כשכנסה, ודאי שצריכה גט ולא חליצה, שהרי כבר נתקיימה המצווה על ידי ביה. מתרצת הגמרא, יש חידוש בדבר. סל כדאי תחמינה, היה עולה בדעתנו לומר, שאם מגרשה בגט עדיין צריכה חליצה כדי להתירה להינשא לשוק, הועיל וכתיב היות ונאמר בתורה יבמה יבוא עליה, ולקחה לו לאישה ויבמה, אמר רחמנה, משמע מלשון הפסוק שאף אחר שכנסה עדיין היא קרויה יבמה, שיבומה הראשון עליה, והיינו סוברים בחליצה אין שדווקא בחליצה, יחד עם הגט היא ניתרת לשוק ואינה קרויה עוד יבמה, אבל בגט לחוד לא, אין הגט מתירה להינשא, לכן כמה שמלן משמיע לנו הטענה, שהיא כאשתו לכל דבר, ואחרי שכנסה, אינה קרויה יבמה וניתרת לשוק בגט בלבד. ממשיכה הגמרא לברר את דברי רבי יוסי בר חנינה שאמר שהתנא בא להשמיענו, שאחר שגירשה יבם אינה נאסרת עליו, ומחזירה. מקשה הגמרא וכי דן זה בא להשמיע אותנו התנא, והרי פשיטה שיכול להחזירה ככל אישה שנתגרשה. מתרצת הגמרא שכן צריך להשמיענו את הדין הזה, כיוון שאם לא היו אומרים זאת, סל כדאי תחמינה היה עולה בדעתנו לומר שכיוון שיש מצווה של ולקחה לו לאישה דרם ירחמנה עלי, שהטילה עליו התורה וכבר עבדה, והוא כבר קיים את מצוותו, אם כן אשתה כעת, אחר שקיים את מצוותו, היינו סוברים שתיקום עלי באיסור, אשת אח, שלא התירה התורה לאח לשאת את אשת אחיו, את גיסתו, אלא לצורך מצוות איבום, אבל אחר שגרשה, שכבר קיים את מצוותו, יש מקום לומר שלא התירה התורה לחזור ולסתה, לכן כמה שמלן משמיע לנו הטענה שיכול להחזירה, אחר שגרשה. תוספות לאל בדף ח עמוד א' בדיבור המתחיל מלמד מקשים מניין שמותר בביה שנייה, ייתכן הרי שהמצווה היא רק בביה ראשונה ובאמת בביה שנייה חוזר איסור אשת אח, כי לא מצאנו פסוק ליתר ביה שנייה. מתרצים התוספות שזו סברה, שלא אמרה התורה שיבוא עליה והיא גרשה אחר ביה ראשונה. היד רמה במסכת סנהדרין דף נ"ג עמוד א' מתרץ, איסור אשת אח לא הותר בייבום מדין עשה דוחה לא תעשה, אלא שלא אסרה התורה כלל אשת אח במקום שאין בנים. ולכן מותר גם בביה שנייה. מבררת הגמרא ואימא אחינמי, שמא נאמר שאכן אינו יכול לגרשה בגט לבד וצריכה גם חליצה, שהרי היא קרויה יבמה, וכן שמא לא יוכל לשוב לקחתה אחר שגרשה, שהרי אין כאן מצוות ייבום והיא אשת אח. מבררת הגמרא אם נאמר שאחר שכנסה עדיין זקוקה לחליצה ואם גרשה יבם אסורה לחזור אליו, הייתה התורה צריכה לכתוב יבמה יבוא עליה ולקחה לו ויבמה, ואז היה משתמע שהיא עדיין קרויה יבמה וזקוקה לחליצה, ואינו יכול להחזירה כיוון שכבר קיים את מצוותו וכעת היא יבמה שאינו מקיים במצוות ייבום, ממילא חזר איסור אשת אח. אבל כיוון שאמר קרא, נאמר בתורה בספר דברים פרק כ"ה פסוק ה', ולקחה לא לאישה ויבמה, הוסיף הכתוב את המילה לאישה, הרי הוא מלמד שכיוון שלקחה על ידי שיבמה, הרי כי אשתו לכל דבר ויכול לגרשה בגט בלא חליצה ויכול אף להחזירה אחר שגרשה. מה שאמר הכתוב ויבמה, אינו מלמד שהיא קרויה יבמה, אלא לרבנן הוא מלמד שיכול לייבם אותה בעל כורחה, אילו לרבי הוא מלמד לאסור צרת ערווה. אומרת הגמרא שנינו במשנה ובלבד שתהיה כתובתה על נכסי בעלה הראשון, שאין היבם חייב בכתובת יבמתו מנכסיו ורשאי למוכרם לכשירצה בלא לשייר בהם נכסים שיהיו משועבדים לכתובתה. ואין כתובת היבמה אלא מנכסי בעלה המת, שאם השאיר המת נכסים הם משועבדים לגביית כתובתה שהתחייב, ואין היבם יכול למוכרם. מבררת הגמרא מה היא טעמה, מדוע אין נכסי היבם משועבדים לכתובתה. מבררת הגמרא, הועיל ואישה יקנו לו ליבם מן השמיים ולא הוא גרם לכך, לכן אינו משעבד את נכסיו לכתובתה, ויכול למכור את נכסיו לכשירצה. מבאר הבית יעקב את כוונת הגמרא שיקנו לו מן השמיים, היינו שהיבם הוא במקום הבעל וכאילו הבעל הראשון קיים, ולעניין זה לא נחשב היבם כאחר. מוסיפה הגמרא ואומרת והיא להתלה, ואם אין לה יבמה כתובה מנכסי בעלה הראשון, כגון שלא ישיר נכסים, תקינו לה, התקינו חכמים, ליבמה כתובה משני מן היבם. והטעם שבאופן הזה יש לה כתובה מן השני, יש לה כתובה מן היבם, כדי שלא תהיה היבמה קלה בעיניו של היבם להוציאה, שבאופן זה הוא לא ימהר לגרשה, כדי שלא יתחייב לתת לה כתובה. והנה מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף למתת עמוד א'. אומרת המשנה, מצווה בגדול מן האחים ליבם את אשת אחיו המת, שנאמר בספר דברים פרק רפי פסוק ו', והיה הבכור אשר תילד יקום על שם אחיו המת. מלמד שמצווה על הבכור על גדול האחים ליבם תחילה, ואם לא רצה גדול האחים ליבם, והגמרא תבהר לכמן אם לא רצה גם לא לחלוץ, או שלא רצה רק ליבם אבל לחלוץ הוא כן רצה. אם כן, אומרת המשנה, אם לא רצה גדול האחים ליבם, מאלחין בית דין על כל האחים. והשולחן ערוך באבן העזר סימן קוף סמך א' סעיף ד' כותב שחוזרים על כל האחים דרך גדילתן, ושואלים אם רצונם ליבמה. אם גם הם אמרו לא רצו, לא רוצים ליבמה, חוזרים בית דין אצל גדול האחים לכפותו ואומרים לו, עליך מוטלת המצווה, או חלוץ או יבם. אם אינו רוצה לחלוץ וליבם, ותלה נתן טעם לדבריו שאינו רוצה באחיו שהוא קטן, שאומר שימתינו עד שיגדיל אחיו הקטן, שמה ירצה ליבם כשיגדל, או שהוא גדול האחים הנמצא לפנינו ויש לו אח גדול יותר שאינו כאן, ותלה את הטעם שאינו רוצה באח הגדול שבין האחים שאינו נמצא כאן, הוא בעצם טוען, נמתינו עד שיבוא גדול האחים ממדינת הים ושמה ירצה ליבמה, או שתלה את הטעם שאינו רוצה ליבם או לחלוץ באחיו שהוא חירש או שוטה, ואמר להמתין עד שיברי שמה ירצה ליבמה, אין שומעין לו לגדול האחים שנמצא כאן לדחות את החליצה או האיבום, אלא אומרים לו, כיוון שכעת אתה הוא גדול האחים שנמצא כאן לפנינו, אין לך להשעות את מצוות האיבום, אלא עליך מוטלת המצווה, ולכן, או חלוץ, או יבם. זוהי המשנה שלנו בדף למתת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שמצווה על גדול האחים ליבם. באה הגמרא לדון עם מצווה על גדול האחים ליבם דווקא, וביאתו קודמת לכל האחים, ואם אינו רוצה ליבם אלא לחלוץ, ביאת אח אחר עדיפה מאשר חליצת הגדול, או שגדול האחים קודם לכל, בין לחליצה ובין לאיבום. ואם הגדול רוצה לחלוץ, הוא קודם לביאת הקטן ממנו. אומרת הגמרא, איתמר, נאמר שביאת קטן שאינו קטן ממש, אלא הכוונה הוא שאינו גדול האחים, וחליצת האח הגדול שבין האחים שאינו רוצה ליבם אלא לחלוץ, איזה מהן עדיף, האם חליצת הגדול או ביאת הקטן? פליגי בה נחלקו בדבר הזה רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי. אחד אמר, אחד מהם אומר שביאת אח קטן עדיפה מחליצת אח גדול. ואחד אמר, בר פלוקטה טוען, שחליצת אח גדול עדיפה מביאת קטן. ומבארת הגמרא את טעמי המחלוקת. מאן דאמר ביאת קטן עדיפה, דעיקר המצווה היא בייבום, וחליצה אינה אלא באופן שאינו רוצה ליבם. וכיוון שיש אפשרות לייבום, הרי הביאה קודמת והיא עדיפה על חליצת הגדול. ומאן דאמר חליצת גדול עדיפה, טעמו, משום שבמקום שיש גדול, ביאת קטן לאו כלומי, שהרי עיקר המצווה היא בגדול, שנאמר והיה הבכור, והיא עדיפה על ביאת הקטן. רוצה הגמרא לפשוט ממשנתנו שביאת קטן עדיפה על חליצת גדול. תנן, שנינו אצלנו במשנה, שאם לא רצה הגדול שבאחים ליבם, מחזירין על כל האחים. מה אליו? ודאי כוונת המשנה, שלא רצה הגדול ליבם, אלא רצה רק לחלוץ. ואף על פי שרצה לחלוץ קטני, נאמר במשנה מהלחין, אצל האחין. הולכים לשאול את האחים אם רצונם ליבם, אם כן שמאמינה, מכאן מוכח שביאת קטן עדיפה יותר מחליצת גדול. דוחה הגמרא ואומרת, לא, אין ראיה ממשנתנו, כי אפשר לפרש את כוונת המשנה שהגדול לא רצה לחלוץ ולא רצה ליבם. ובאופן זה, חוזרים על כל האחים שמה ירצו ליבם, ואין ראיה שביאת קטן עדיפה, כיוון שהגדול אינו רוצה לחלוץ, אבל באופן שהגדול רוצה לחלוץ, ייתכן שאין מהלכים אצל שאר האחים שחליצת גדול עדיפה על ביאת קטן. בקשה הגמרא, אם משמעות לא רצה, הכוונה שלא רצה לחלוץ ולא ליבם, אם כן דקוותה, בדומה לזה בהמשך דברי המשנה לגבי האחים שאמרו לא רצו חוזרין אצל גדול, יש לבאר שהכוונה שלא רצו האחים לא לחלוץ ולא ליבם. נמצא שגם הגדול וגם שאר האחים אינם רוצים לחלוץ ולא ליבם. ואם כן יש לברר עמי, מדוע כשאין האחים רוצים חוזרים בית דין אצל האח הגדול, ודאי שהם חוזרים כדי למכפי, לכפותו ליבם או לחלוץ. אז בישלמה, זה יהיה טוב אם נאמר שלא רצה, הכוונה שלא רצה ליבם אלא לחלוץ, וכן האחים לא רצו ליבם אלא לחלוץ. מובן מדוע חוזרים לאח הגדול שיחלוץ, כיוון שכל האחים רוצים לחלוץ, והוא קודם לכולם. אבל אם פירוש המשנה הוא שהגדול ושאר האחים אינם רוצים לחלוץ ולא ליבם, אם כן מדוע מטריחים את בית דין לשוב לאח הגדול ולכפותו, והרי בשעה שבית דין שואלים את שאר האחים ואמרו שאינם רוצים לחלוץ ולא ליבם, לכפי לדידו שיכפו בית דין את האחים לקיים את המצווה לחלוץ או ליבם, שהרי אף שמצווה בחליצת גדול, מכל מקום אם אינו רוצה, חוזרים על שער האחים ואין קופים אותו, הרי שאין קופים במצווה דגדלות, ואם כן שנכפה לקטן ולא לגדול. מתרצת הגמרא, כיוון דמצווה עלי דידי רמיה, כיוון שעיקר המצווה מוטלת על האח הגדול וכולם מסרבים לקיימה, לכן לדידי קייפינן, חוזרים לקוף את הגדול שעיקר המצווה עליו, ולא את שאר האחים. כעת מקשה הגמרא למאן דאמר שביית קטן עדיפה מחליצת גדול. נן, למדנו במשנתנו עם גדול האחים אינו רוצה לייבם, ותלה נתן טעם לדבריו שאינו רוצה באחיו שהוא קטן ממש, והוא טוען הגדול הזה, תמתינו עד שיגדיל, עד שיגדל האח הקטן שמה ירצה לייבם כשיגדל, אין שומין לו. מדייק את הגמרא, ואי ביית קטן עדיפה מחליצת גדול, עמה אין שומין לו. למה לא שומעים לו להמתין עד שיגדיל הקטן? והרי כיוון שביית קטן עדיפה, נינטר, יש לנו להמתין דיל מגדיל ומייבם. שמה כשיגדל הקטן, ירצה ליבמה. הרי לנו הוכחה שאין ביית הקטן עדיפה על חליצת הגדול. דוחה הגמרא את הקושייה ואומרת ולטעמך ולדבריך שאמרת שחליצת גדול עדיפה, וכשיש אפשרות לעשות את המצווה באופן יותר טוב יש לנו להמתין, אם כן, מדוע אמרה המשנה ובגדול עד שיבוא ממדינת הים? שאם תלה גדול האחים כאן ואמר תמתינו לקיים את המצווה בגדול האחים הנמצא במדינת הים, אין שומעים לו, עמי, מדוע אין שומעים לו? נינטר, נמתין לו, דילמה, עתי וחליץ, שמה יבוא גדול האחים ויחלוץ. שרי לדבריך, חליצת גדול עדיפה גם על ביית קטן, ואם כן יש לנו להמתין לו שיבוא ממדינת הים. אלא ודאי יש לנו לומר שהטעם שאין ממתינים לגדול שמה יחלוץ, כיוון שכל שהויי מצווה לא משהינן. כאשר אפשר לקיים כעת את המצווה, אין משאים אותה. ואם כן, אף אם ביית קטן עדיפה, אין להקשות שנמתין לקטן עד שיגדל, ויבוא עליה שהרי שהויי מצווה לא משאינן. לא ממתינים עם קיום המצווה. עכשיו אנחנו הופכים את הדף לדף למתת עמוד ב', והגמרה מביאה את מחלוקת רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי באופן אחר. אית דאמרי יש שאמרו, בביה, כשקטן האחים רוצה לייבם וגדול האחים רוצה לחלוץ כולי אלמה לא פליגי, אין מחלוקת שביית קטן עדיפה בין לשיטת רבי יוחנן ובין לשיטת רבי יהושע. הם מודים שביית הקטן קודמת לחליצת הגדול, שהרי ביה קודמת לחליצה. כי פליגי, מתי נחלקו רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי? בחליצת קטן. דהיינו קטן האחים שהוא יותר מגיל 13. כי ודאי לא מדובר פה על חליצת קטן פחות מגיל 13, כי היא אינה כלום. כי נאמר בחליצה איש, ואחד שהוא עוד לא בן 13 שנים, הוא לא איש. אם כן, מחלוקת רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, זה כשהאח הקטן רוצה לחלוץ, ואחי יתמר, וכך נאמר, חליצת קטן וחליצת גדול, כששני האחים רוצים לחלוץ, פליגי בה רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, חולקים בכך רבי יהושע בן לוי ורבי יוחנן. אחד אמר חליצת גדול עדיפה על חליצת קטן, ואחד אמר כי הדד עינינו, שניהם שווים ואין עדיפות לחליצת הגדול יותר מחליצת הקטן. ומבארת הגמרא את המחלוקתם. מנדה אמר חליצת גדול עדיפה, המנדה אמר שסובר שחליצת גדול עדיפה על חליצת קטן, טעמו דעה מצווה בגדול, מצווה לכתחילה באח גדול, כפי שנאמר לעניין ייבום בספר דברים פרק חפי פסוק וב, והיה הבכור אשר תילד יקום על שם אחיו המת, מצווה בגדול בין בייבום ובין בחליצה. לכן כשיש שני אחים שמוכנים לחלוץ, אז הגדול הוא זה שחולץ. מאידך, המנדה אמר השני שסובר שחליצת שניהם שווה ואין עדיפות לחליצת גדול, הוא סובר כי אמרינן מצווה בגדול, מתי נאמר שיש עדיפות ומצווה בגדול זה רק לעניין איבום, שהרי הכתוב אומר ולקחה לו לאישה ואיבמה והיה הבכור, דהיינו לעניין איבום, שביית הגדול עדיפה על ביית שער רחב, אבל לעניין חליצה אין חליצת גדול עדיפה על חליצת קטן, וכי הדד דינינו ושניהם שווים. מקשה הגמרא ממשנתנו על דעת זה שסובר שחליצת שניהם שווה. נען, למדנו אצלנו במשנה, אם שאר האחים לא רצו, חוזרים אצל גדול האחים. מה אליו? ודאי כוונת המשנה שאמרו לא רצו, שלא רצו אחים לייבם, אלא רצו לחלוץ. ואף על פי שרצו לחלוץ, כתעני נאמר במשנה, חוזרים אצל גדול שיחלוץ. שכפי שאצל אחים הכוונה לא רצו, שלא רצו לייבם, אלא לחלוץ, הוא הדין אצל הגדול שאמר לא רצה, היינו שלא רצה לייבם, אלא הוא הסכים לחלוץ. ואם כן, שמע מינה, מכאן ראיה, שחליצת גדול עדיפה מחליצת אח קטן. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת לא, אין להקשות שרואים במשנה שאין חליצתם שווה, כי ייתכן לבאר את כוונת המשנה שלא רצו לא לחלוץ ולא ליבם, ובאופן זה אמרו שבית דין חוזרים אל האח הגדול שיחלוץ, אבל אם רצו לחלוץ, באמת יחלצו ולא צריכים לחזור אל האח הגדול, כיוון שחליצת שניהם שווה. מקשה על כך הגמרא, אם משמעות המילים לא רצו במשנה, הכוונה שלא רצו לחלוץ ולא ליבם? אם כן דקוותי, בדומה לזה בדברי המשנה, לגבי גדול שאמר לא רצה, אמרה המשנה מהלכים אצל האחים, אז יש לבאר שהכוונה שהוא לא רצה לא לחלוץ ולא ליבם? נמצא שגם הגדול וגם שאר האחים אינם רוצים לחלוץ ולא ליבם, ואלא יש לברר המאי, כשאין האחים רוצים, חוזרים בית דין אצל האח הגדול, ודאי שהם חוזרים בית דין אל האח הגדול כדי למכפה לכפותו ליבם או לחלוץ. נשאלת השאלה, מדוע מטריחים את בית דין לשוב לאח הגדול ולכפותו? הרי בשעה שבית דין שואלים את שאר האחים ואמרו שאינם רוצים לחלוץ ולא ליבם, לכפהו לדידו שיכפו בית דין את האחים לקיים את המצווה לחלוץ או ליבם. מתרצת הגמרא את מה שהיא תרצה כבר קודם, כיוון דמצווה עלי דידי רמיה, כיוון שעיקר מצוות ייבום מוטלת על האח הגדול וכולם מסרבים לקיימה, כל האחים, בית דין נזקקים לכפות, ולכן לדידי קייפינן הם חוזרים לקוף את האח הגדול ולא קופים את שאר האחים. עכשיו מקשה הגמרא ממשנתנו על דעת זה שסובר שחליצת גדול עדיפה מחליצת אח קטן יותר. תשמע, בואו שמע ראיה ממשנתנו, אם גדול האחים הנמצאים כאן אינו רוצה לחלוץ או ליבם, והוא תולה את הטעם שאינו רוצה בגדול, בגדול האחים כולם שהוא יותר גדול ממנו, והאח הזה נמצא במדינת הים, טוען האח הגדול שנמצא כאן לפנינו, תמתינו עד שיבוא האח שיותר גדול ממני מדינת הים, ושמה הוא ירצה לחלוץ, אין שומעים לו. בית דין לא שומעים לו וקופים על האח הגדול שנמצא כאן בפנינו לחלוץ או ליבם. כך נאמר במשנה. ואיסל, כדי הייתה חימולה על דעתך לומר שחליצת גדול עדיפה מחליצת קטן, עמי אין שומעים לו להמתין עד שיבוא הגדול ממדינת הים. והרי כיוון שחליצת גדול עדיפה, נינטר, יש לנו להמתין דילמה, אתי והליץ, שמה שכשיבוא גדול האחים ממדינת הים, ירצה לחלוץ לה. הרי שאין חליצת גדול עדיפה על חליצת קטן. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, ולטעמך לדבריך שאמרת שאין חליצת גדול עדיפה וכוחם שווה, וכשיש אפשרות לעשות את המצווה באופן יותר טוב, יש לנו להמתין? אם כן, מדוע אמרה המשנה שאם אינו רוצה לחלוץ, ותלה את הטעם שאינו רוצה באחיו הקטן ממש עד שיגדיל, אין שומעים לו וקופים אותו לחלוץ או ליבם, והמי? מדוע אין שומעים לו להמתין? נינטר, נמתין לו, דיל מגדיל ומייבם, שמה כשיגדל הקטן ירצה ליבמה, והרי לכול העלמה בייה ואפילו של קטן עדיפה. ומדוע אין ממתינים? הנה מי, אתה איום מייבמה, וכן מה שאמרו בגדול עד שיבוא ממדינת הים, לדבריך יש לנו להמתין לאח הגדול שמה יבוא ממדינת הים וירצה ליבמה, והרי ודאי שבייה קודמת לחליצה, אלא ודאי יש לנו לומר שהטעם שאין ממתינים לקטן שמה ייבם כשיגדל, כיוון שכל שאוי מצווה לא שהינן, כיוון שאפשר לקיים כעת את המצווה לא משים אותה כדי לקיימה באופן יותר טוב. ואם כן, גם אם נאמר שחליצת גדול עדיפה, אין ממתינים לגדול עד שיבוא ממדינת הים ויחלוץ, כיוון שלא משים את קיום המצווה. כעת 22 שורות מתחילת דף למתת עמוד ב' דנה הגמרה עם מצוות חליצה קודמת למצוות ייבום או מצוות ייבום קודמת. אומרת הגמרת נענתם, שנינו במשנה במסכת בחורות דף י' ג' עמוד א', מצוות ייבום קודמת למצוות חליצה. באמת דברים אמורים בראשונה, בימים קדמונים, שהיו מתכוונים בייבום לשם מצווה. אבל עכשיו שאין מתכוונים לשם מצווה, אלא מתכוונים לדברים אחרים, אמרו חכמים שמצוות חליצה קודמת למצוות ייבום. והגמרה לקמן תבאר את המשנה הזו. אמר רב, אף שאמרו חכמים שעתה מצוות חליצה קודמת למצוות ייבום, אם בכל אופן רצו היבם והיבמה לקיים מצוות ייבום, ורשי מוסיף שאם אינה רוצה להתייבם אלא לחלוץ ונתנה המטלה לדבריה, מנסים לעטותו לחלוץ, ואם אינו רוצה קופים אותו לחלוץ, אז אם כן אומר רב, שאם היבם והיבמה כן רוצים לקיים מצוות ייבום, אין בית דין קופים אותם לחלוץ ולהימנע מלייבם, מחשש שמה לא יתכוונו למצווה ויעברו על איסור אי שטח. אם כן, זו דעתו של רשי שהדין של רב שאין קופים עולה על הסיפה שאמרו שעכשיו מצוות חליצה קודמת. אבל רבינו תם בתוספת דיבור המתחיל אמר רב, הוא גרס שהדין שאמר רב אין קופים הולך על הדין שבראשונה, כלומר מצוות ייבום שקודמת לחליצה. וזה בראשונה שהתכוונו למצווה, ועל זה אמר רב שלמרות שמצוות ייבום קודמת, מכל מקום לא קופים לייבם אלא יכולים לחלוץ. ואף ששניהם ודאי מתכוונים לשם מצווה. אבל לפי הסיפה שמצוות חליצה קודמת, קופים אותו לחלוץ דין מפגע בערווה. המשיכה הגמרא ואומרת כי יעתו לקמי דרב כאשר היו באים יבם ויבמה לפני רב, אמר לו, היה אומר להם, איבית עם רצונך חלוץ, איבית עם רצונך יבם, שהרי בדידך תלה רחמנה, התורה נתנה לך את הרשות לבחור אם ליבם או לחלוץ, כי נאמר בפרשת איבום, ואם לא יחפוץ האיש לקחת את איבמתו, וחלצה נעלו מעל רגלו, מדייקים מהפסוק שדווקא כשאינו חפץ ליבם חולץ, אם חפץ, אבל אם חפץ ליבם תלוי הדבר ברצונו, והיא באי חליץ והיא באי יבם, לכן רב היה מעמיד את האפשרות לפני היבם שיבחר, או ליבם או לחלוץ. אומרת הגמרא ואף רב יהודה סבר, שאם רוצים ליבם אין קופים אותם לחלוץ, והראיה, מדעתקין רב יהודה בגיטה דחליצה, ממה שהתקין רב יהודה שביידי נכתבו בשטר שכותבים לחלוצה, כך, כשישבנו פלוני ופלוני הדיינים במושב ביידין, ראינו איך פלונית בת פלוני, אקרבת, הקריבה, ית, את, פלוני יבמה, קדמנה לביידינה, לפנינו לבית הדין, והשתמדוינו והוברר לנו, דאחוה דמיתנה מאבא ניהו, שהיבם הוא הכי המת מאבא. והגמרה בהמשך תבהר אם צריך את הדין הזה, על ידי עדות או גם אישה וקרוב נאמנים לעניין הזה, אבל ודאי שצריך הכרה לדעת שהוא באמת אחיו מאב. ולכמן בדף קובה ועמוד א' נחלקו עם חולצים בלי להכיר שהוא היבם. רבה בשם רב סחורה בשם רב אונה סבר שחולצים גם בלי להכיר, אבל אין כותבים גט חליצה אלא אם כן מכירים. ורבה עצמו סובר שאין חולצים אלא אם כן מכירים וכותבים גט חליצה אף שאין מכירים. ממשיכים ללמוד בגמרא את הנוסח שתיקן רב יהודה שבית דין נכתבו בשטר. אז אחרי שכתבו בשטר ראינו איך פלונית בת פלוני הקריבה את פלוני היבם שלה, לפנינו לבית הדין והוברר לנו שהיבם הוא הכי המת מאב, ואמרי לי ואנו בית הדין אמרנו לו, עיצבית ליבם עם רצונך ליבם, צבית מלשון אם חפצת, יבם, והיא לא, אם אין רצונך ליבם אלא לחלוץ, איתלה לרגלך דימינה, אושט את רגלך הימנית, ואיתלה לרגלה דימינה, והיבם אכן אושיט את רגלו הימנית, ושרת סיינה מעל רגלוי, והתירה היבמה את רצועות המנעל מעל רגלו של היבם וחלצה את נעלו, והיא רקת באנפוי וירקה בפניו רוקה דמתחזיה לבית דינה, רוקה נראה לעיני הדיינים. כי לכמה אנחנו נלמד בדף קובע ועמוד ב' שבית דין צריכים לראות את הרוק על ערה, על הארץ. ותוסות בדיבור המתחיל דמתחזיה כותבים שלא גורסים את המילים על ערה, כמעט דלכמן בדף קובע ועמוד א' מבואר שאם הרוק היה באוויר בפני היבם והרוח הסיתה אותו ונשאה אותו הרחק כשר. הקטוסות מסתפקים שמה למצווה מהמובחר בעינן צריך שינוח הרוק על הקרקע לפני היבם. ורפחי הברוויה מסיים במשמי דרב יהודה, הוסיף משמו של רב יהודה שבידין כותבים דבר נוסף בשטר החליצה, והוא, והקריני הוא מה דכתיב בספר אורייטה דמשה. הקרנו ליבם והיבמה את פרשת האיבום הכתובה בתורת משה בספר דברים פרק חפי, פסוקים ה' עד י', ואמרה היבמה אחרינו מעין יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אהבה יבמי. וגם היבם ענה אחרינו לא חפצתי לקחתה. כמו שמבואר לכמן בדף קובע ועמוד ב' את כל סדר החליצה. ומכך שהתקין רב יהודה לכתוב בשטר החליצה שאמרו ליבם, אם רצונך ליבם יבם, הרי שאם רוצה ליבם אין קופים אותו לחלוץ. דנה עכשיו הגמרא בביור המילה, איש תמודעייניו, שהוזכר שכותבים את זה בשטר החליצה, כיצד אכן נודע לביידין שהיבם הוא הכי המת מאב, בלי גיבה נחלקו בזה רווחה ורבינה. אחד אמר שביידין מבררים זאת בעידים, שבאו שני עידים כשרים והעידו שאדם זה הוא הכי המת מאב, ואחד אמר שאין צורך בבירור של עדים כשרים, אלא אפילו עדות של קרוב, ואפילו עדות של אישה. העדות הזו כשרה לבירור הזה שהוא הכי המת. אומרת הגמרא ואילכתה, ההלכה נפסק שכן אין צריך עדות כשרה שהיבם הוא הכי המת מאביו, וכיוון דגלוי המילתא בעלמאו, שזה דבר יעשוי להתגלות ואפשר לברר אם אמת הדבר שלא מפיין, לכן אפילו עדות קרוב, אפילו עדות אישה, נאמנים לברר שהוא הכי המת מאביו. אומרת עכשיו הגמרא שנינו לעיל את המשנה במסכת בכורות שנאמר בה בראשונה כשהיו מתכוונים במצוות האיבום לשם מצווה, אכן מצוות איבום קודמת למצוות חליצה, ועכשיו שאין מתכוונים באיבום לשם מצווה אלא לשם דברים אחרים, אז אמרו חכמים שמצוות חליצה קודמת למצוות איבום. אמר רמי בר חמה, אמר רבי יצחק בשמו של רבי יצחק, וכעת חזרו לומר שמצוות איבום קודמת למצוות חליצה. אמר לרב נחמן בר יצחק לרמי בר חמה, מדוע כעת מצוות איבום קודמת? וכי איכשור דרי? וכי הדור שלנו קשר יותר מהדורות הקודמים, והיום מתכוונים באיבום לשם מצווה? השיב רמי בר חמה, אין הטעם משום שכעת מתכוונים לשם מצווה, אלא מעיקר המתחילה שאמרו שכשאין מתכוונים לשם מצווה, אז מצוות חליצה קודמת? סברי לי כאבא שאול. סוברים כשיטת אבא שאול, שאסור לייבם שלא לשם מצווה כפי שיבואר בהמשך. ולבסוף שחזרו לומר שמצוות ייבום קודמת לחליצה, סברי לקרבנן פוסקים כמו חכמים שאף שאין מתכוונים לשם מצווה, מותר לייבם. איפה ראינו את מחלוקתם של אבא שאול ורבנן? אומרת הגמרא דתניא, לקמן בדף קופתת עמוד א', והזכרנו את זה גם לאל בדף ג' עמוד א', אומרת הברייתא, אבא שאול אומר, הכונס את יבמתו לשם נוי מחמת יופיה, ולשום אישות לשם שיצא עליה שם, שהוא נשוי, והים ששלמה מפרש הכוונה שכדי שתהיה לו אישה משועבדת לדברים שהאישה עושה לבעלה, וברוך לנר הוא מפרש הכוונה שהוא נשא אותה לשם מצוות נשואי אישה באלמה ולא לשם מצוות ייבום, ולשום דבר אחר לשם המון וכדומה, הרי הוא כאילו פוגע בערווה, באיסור אשת אח. אומר רבא שאול, וקרוב אני בעיניי להיות הוולד ממזר, לפי שלא הותר איסור אשת אח, אלא לצורך קיום מצוות ייבום. וזה שמכוון לכונסה לשם דבר אחר, הרי הוא כבעל אשת אחיו שלו לצורך מצוות ייבום. וקרוב הוא הוולד להיות ממזר כדין הנולד מחייבי קריטות. והביור של המחלוקת הוא, של אבא שאול, איבום הוא מטעם עשה דוחה לא תעשה, ולכן כדי לדחות צריך קיום מצווה. כמו שכותב הרמב"ן בפרשת יתרו, שעשה דוחה לא תעשה מטעם שאהבה דוחה יראה, שבקיום מצוות עשה הוא עושה מאהבה, ואם הוא עושה למלא תאוות עצמו, אין בכך אהבה. וגם המנדה אמר שמצוות אינן צריכות כוונה, הוא מודה שבדחייה צריך כוונה, כשעשה דוחה לא תעשה צריך כוונה. ואילו רבנן שחולקים על אבא שאול סוברים, שהנפילה מתירה את האישה מאיסור אשת אח ולא אכפת לנו מה כוונתו. אומרת הגמרא וחכמים אומרים, נאמר בתורה בספר דברים פרק חפי פסוק ה, יבמה יבוא עליה, דורשים את הפסוק שמשמע שיבוא עליה מכל מקום בכל אופן. ואף אם היבם מתכוון לשם נוי וכדומה, גם כן רשאי לייבם. מבררת הגמרא, מן תנא להד אתנו רבנן, כדברי איזה תנא שנינו את הברייתא להלן, שנינו בה, בברייתא שמופיעה לקמן בדף קופתת עמוד ב', נאמר בתורה יבמה יבוא עליה, ודרשו מהפסוק שהיבום הוא מצווה, שבתחילה לפני שקידש אחיו את אשתו, הייתה אישה זו עלה ליבם, בכלל היתר להינשא לו, וכאשר התקדשה לאחיו, נאסרה עליו באיסור אשת אח, ואיסור אשת איש. לאחר שמת אחיו ללא בנים, חזרה והותרה לו על ידי שצפתה התורה ליבם. יכול היינו חושבים שתחזור האישה הזו להתרה הראשון כמו שהייתה לפני קידושי אחיו המת ומותרת להינשא לו. תלמוד לומר, אמרה התורה יבמה יבוא עליה, ודורשים חז"ל את הפסוק כשהיבום הוא מצווה ולא היתר. מבררת הגמרא מן תנא כדברי איזה תנא נשנית הברייתא הזו ומה כוונתה של הברייתא בדברים האלו. מבררת הגמרא מר רבי יצחק בר אבדימי, ברייתא זו כשיטת אבא שאולי. ואחיקה אמר זו כוונת הברייתא. נאמר בתורה יבמה יבוא עליה ולקחה לא לאישה ואיבמה. דרשו את המילה ואיבמה לומר שהביאה צריכה להיות לשם מצווה. לשם מצוות ייבום ולא לשם כוונה אחרת. שבתחילה לפני שקידשה אחיו הייתה אישה זו עליו, על היבם בכלל היתר נישואין. ואם רצה לכונסה לשם נוי, כונסה. אם רצה לכונסה לשם אישות, לשם מצוות ייבום, כונסה. אבל משקידשה אחיו נאסרה עליו אישה זו באיסור אשת אח, ואינו יכול לישא אותה. כשמת אחיו ללא בנים, חזרה האישה זו והותרה להינשא לו על ידי מצוות ייבום. יכול היינו חושבים שכשנופלת לייבום תחזור ליתרה הראשון, כפי שהייתה לפני נשואי האח, ותהיה מותרת להינשא לו גם לשם נוי או כוונה אחרת. תלמוד לומר באה התורה ואומרת, יבמה יבוא עליה. שצריך שתהיה ביאתו רק לשם מצווה של ייבום ולא לכוונה אחרת של נוי וכדומה. כי לדברי אבא שאול, ביאה שלו לשם כוונת מצווה, אסורה משום ערוות אשת אח. רבא אמר רבא מסביר, אין צריך לומר שהברייתא הזו היא דווקא כשיטת אבא שאול שצריך להתכוון בייבום לשם מצווה. אלא אפילו תימה, אפילו אם נאמר שהברייתא הזו היא כשיטת רבנן, שאין צריך בביאה כוונה לשם מצווה, גם כן אפשר ליישב את דברי הברייתא, ואל תפרש למצווה, דהיינו לעכב שמותר לייבם רק לשם כוונת מצווה. אלא אנחנו נפרש את המילה מצווה אמורה בברייתא, שהוא לשון הקדמה, שלכתחילה מצווה להקדים ייבום לחליצה. ובכל אופן מצווה לייבם אפילו שלא לשם כוונת מצווה. ואחי כאמר, כך כוונת התנא לדרוש את הפסוק. נאמר בפסוק יבמה יבוא עליה, מצווה שיש מצווה לייבם והיא עדיפה מחליצה. שבתחילה, לפני קידושי אחיו, הייתה האישה הזו עליו בכלל היתר נישואין. ואם רצה להישאנה, רשאי לכונסה, ואם לא רצה, אינו כונסה. הוא לא חייב לישא אותה. לאחר קידושי אחיו, נאסרה עליו האישה הזו באיסור אשת אח, ואינו יכול לישא אותה. כשמת אחיו ללא בנים, חזרה האישה הזו והותרה להינשא לו על ידי מצוות ייבום. יכול, היינו חושבים שתחזור להיתרה הראשון כפי שהייתה לפני נישואי האח. ואם רצה כונסה ואם רצה אינו כונסה, דהיינו שהוא לא חייב ליבמה והיא מותרת לשוק אחרי מות בעלה בלא ייבום וחליצה. לכן אומרים לנו שכדי להיות מותרת לשוק, היא חייבת או להתייבם או לחלוץ. מפסיקה הגמרא את ביור הברייתא ומבררת וכי ניתן לומר רצה אינו כונסה, שאם אינו רוצה לכונסה תינסה לשוק בלא חליצה, והאגיד הבי, הרי היבמה הזו אגודה וקשורה ביבם בזיקת איבום. ואם כן, וכי בכדי טיפוק, וכי תיצא היבמה להינסה לשוק ללא שום מעשה? מה פתאום היה עולה על דעתנו כך לומר כדי שהברייתא תחדש לנו שאי אפשר לצאת לשוק ללא חליצה? אלא אימה צריך לברר בכוונת הברייתא, שהיינו סוברים שכשם שבתחילה לא היה ליבם מצווה להישאנה, לשאת אותה לאישה, כך כעת אין עליו מצווה דווקא לקונסה, ואם רצה היבם קונסה ואם רצה חולץ לה. תלמוד לומר באה התורה ואומרת יבמה, יבוא עליה, מצווה שמצוות איבום עדיפה על מצוות חליצה, גם אם הוא לא מתכוון לשם מצווה. הגמרא מוכיחה שפירוש הברייתא הוא כדברי רבא ולא כדברי רבי יצחק בר אבדימי. אימה רישא, שנינו ברישא של הברייתא הזו בתורת כהנים, יש מצווה לכהנים לאכול את שיערי המנחה, אחרי שהיא נקמצה. נאמר בספר ויקרא פרק ו' פסוק ת' והנותרת ממנה, יאכלו אהרון ובניו. הוסיפה התורה לומר בהמשך הפסוק, מצות תאכל במקום קדוש. ולכאורה, המילים הללו מיותרות שכבר נאמר בתחילת הפסוק והנותרת ממנה יאכלו. מדוע נאמר שוב ציווי אכילתם? אלא ללמדך שאכילת הכהנים את שיערי המנחה אינה היתר או זכות, אלא הם מקיימים מצווה באכילתם. שבתחילה, קודם שהוקדשה המנחה, הייתה המנחה עליו על הכהן בכלל היתר, שהיה רשאי לאוכלה בלא להקטיר ממנה כלום. אבל משהוקדשה המנחה, נאסרה לכהן באכילה עד שתיקמץ, ויוקטר הקומץ. ומשנקמצה והוקטרה על המזבח, חזרה והותרה המנחה לאכילה. יכול היינו חושבים שתחזור המנחה ליתרה הראשון כפי שיבואר לכמן. תלמוד לומר, אומרת התורה, מצות תאכל במקום קדוש, שיש מצווה באכילתה. מבארת הגמרא, ביש למה לרב הזה יהיה טוב לשיטת רב הדאמר לאל, אמני רבנני, שהברייתא כשיטת רבנן ששנינו מצווה והכוונה שמצוות איבום עדיפה מחליצה, ומקיימים במצווה ומייבם בין לשם מצווה ובין לשם כוונה אחרת. אם כן, אחא, כאן בברייתא לגבי אכילת שיערי המנחה, אחי כאמר, ככה כוונה, מצות תאכל במקום קדוש, שיש מצווה לכהן לאוכלה, שבתחילה לפני שהוקדשה הייתה המנחה עליו על הכהן בכלל היתר לאכילה, ואם רצה אוכלה, ואם לא רצה אינו אוכלה. ומי שהוקדשה נאסרה באכילה עד שיקטירו את הקומץ, מי שיקטירו את הקומץ חזרה והותרה לאכילה. יכול היינו חושבים שתחזור ליתרה הראשון כפי שהייתה לפני שהוקדשה, שאם רצה אוכלה, ואם לא רצה אינו אוכלה. גם פה מפסיקה הגמרא את ביור הברייתא ומבררת וכי אפשר לומר שהדבר תלוי ברצונו של הכהן, ואם רצה אינו אוכלה. והכתיב נאמר בעניין אכילת בשר של העיל שהקריבו בימי המילואים כשקדשו אהרון ובניו לכהונה, ספר שמות פרק כ"ט פסוק למד ג' כתוב ואכלו אותם. והעמק דבר בפירושו על הפסוק הזה אומר שהלימוד הוא מהמילה אותם, שהיא מיותרת ובאה ללמד שדווקא כאן אכילת הבעלים גורמת כפרה, כיוון שהם כהנים, אבל בשאר הקורבנות אין אכילת הבעלים גורמת כפרה אלא אכילת הכהנים. אם כן, היות ונאמר שמה בימי המילואים כשקידשו את אהרון ובניו לכהונה ואכלו אותם אשר כופר בהם, דורשים את הפסוק שכיוון שנכתב כפרה אצל אכילה, מלמד שהכהנים אוכלים מהקורבן והבעלים של הקורבן מתכפרים על ידי אכילת הכהנים את קורבנם כפרה שלמה. אם כן, איך ייתכן לומר שאם רצה הכהן אינו אוכלה, והרי אכילתו היא חלק מכפרת הבעלים? אלא כך תבאר את כוונת התנא בברייתא. היינו חושבים שדווקא אם הכהן שעשה את עבודות המנחה רצה לאוכלה, הוא עצמו אוכלה, אבל אם הוא עצמו לא רצה לאוכלה, כהן אחר אוכלה. תלמוד לומר, באה התורה ואומרת, מצות תאכל במקום קדוש, ללמד שיש מצווה שלכתחילה רק הכהן שעשה את עבודות המנחה יוכלנה ולא כהן אחר. אלא לרב יצחק בר אבדימי דאמר שהברייתא הזו הולכת בשיטת אבא שאולי, שאמר שלמרות שיש שתי אפשרויות למצוות איבום, לשם מצווה ושלא לשם מצווה, והיינו חושבים שתחזור ליתרה הראשון לשתי האפשרויות, ודורשים מהפסוק שזה בא לעכב שיש רק אפשרות אחת שמתקיימת במצוות איבום, רק כשהוא מייבם לשם מצווה. כן, נשאלת השאלה, אחא, כאן בברייתא לגבי אכילת שיערי המנחה, מה יתרי גב נעיקה? אלו שני אופנים ייתכן לומר שהכהן רשאי לאוכלה, שאותו בא כתוב במילים מצות תאכל, למעט שצריך לאוכלו דווקא באופן אחד מהם, שאין לומר שיש שתי אפשרויות, שיכול לאוכלה לשם סעודה ויכול לאוכלה לשם מצווה, וממעט הכתוב שיוכלנה רק לשם מצווה, כיוון שיכול לאוכלה כרצונו ובלבד שלא תהיה אכילה גסה, ורק בייבום אינו יכול לייבם שלו לשם מצווה, כיוון שפוגע בשטח, כך מבאר רש"י בדיבור המתחיל לאחה. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכי תאימה, אולי תאמר שיש כאן שני אופנים, ומה הם? שאם רצה לאוכלה לתאבון אוכלה, ואם רצה לאוכלה אכילה גסה אוכלה, ואת זה התנא בא למעט מהפסוק מצות תאכל, ללמד שרק אופן אחד כשר, כשהיא אכילה לתאבון, ולא כשהיא אכילה גסה? אומרת הגמרא, אי אפשר לומר כך, שרי אכילה גסה משמע אכילה, וכי אכילה גסה נחשבת אכילה לענייני אכילה אמורים בתורה? ואמר יש לקיש, מסכת שבועות דף ט"ו עמוד ב', האוכל אכילה גסה, רש"י במסכת יום הדף פ' עמוד ב' בדיבור המתחיל אכילה כותב שאכל בליל יום הכיפורים על הסובה שהיה שבע מסעודה שהפסיק בה, וכל מה שאכל משחשיכה, שהיה כבר אסור לאכול, הוא אכל אכילה גסה, ולא לשם הנאה. אם כן אומר יש לקיש, האוכל אכילה גסה שנפשו של אדם קצה בה ביום הכיפורים, פטור מעונש כרת. ולא עובר בלב של כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונחרטה מהמאה. האמור בספר ויקרא פרק חף ג' פסוק חף ט', כיוון שגם אכילה גסה נקראת עינוי, כיוון שהוא מזיק לעצמו באכילה הזו. וביום הכיפורים האיסור הוא לא לאכול, האיסור הוא להפסיק את התענית, לא להתענות. אכילה כזו לא מפסיקה את התענית. אם אכילה כזו אינה נקראת אכילה, ודאי שאי אפשר לאוכלה בחזו אכילה, שהרי נאמר בתחילה ואכלו אהרון ובניו, שצריך שתהיה אכילה וזו לא אכילה. אז אי אפשר לומר שאכילה כזו באה כתוב למעט, כי ודאי לא היו צריכים פסוק כדי למעט אכילה גסה כזו. אז מנסה הגמרא להביא שני אופנים אחרים, אלא כך הן שני האופנים בשיערי המנחה שהיינו חושבים שאם רצה הכהן לאוכלה מצה אוכלה, אם רצה הכהן לאוכלה חמץ אוכלה, לכן תלמוד לומר מצות תאכל, ללמד שאוכלה דווקא מצה ולא חמץ. מקשה הגמרא והראת הדין הזה שאין אוכלים את המנחה אלא כשהיא אפויה מצה ולא חמץ, אנחנו כבר יודעים מפסוק אחר, אכתיב בספר ויקרא פרק ו' פסוק י', לא תאפה חמץ חלקם נתתי אותה. ואמר יש לקיש לדרוש את הפסוק הזה, ממה שנסמכה המילה חלקם ללא תאפה חמץ, שאסור לאפות את המנחה חמץ, ואפילו את חלקם של הכהנים שמשיערי המנחה לאחר שנקמצה, גם כן לא תאפה חמץ. אם כן, אין צריך ללמוד את הדין הזה מהפסוק של מצות תאכל. מביאה הגמרא שני אופנים אחרים, אלא היינו חושבים שאם רצה לאוכלה כשהיא אפויה מצה אוכלה, ואם רצה לאוכלה כשזה חלוט, דהיינו שמכניסים את העיסה לתוך מים רותחים תחילה ואחר כך הופיעים את העיסה חלוטה, אוכלה. על זה באה התורה ואומרת מצות תאכל, ולא בצורת חלוט. מבררת הגמרא היא חלוט היחידמי, מצה נאפת אחר חליטה, איך היא נחשבת? אם מצה היא, המצה היא. אם דינה כמצה, הרי היא מצה, ואי אפשר למעטה מהמילים מצות תאכל. והיא לא מצה היא, ואם מצה נאפת אחר חליטה לא נחשבת למצה, אין צורך בפסוק למעטו, שהרי קחו את המנחה הנותרת מאישי השם ויאכלו המצות אצל המזבח, אמר רחמנה בספר ויקרא פרק י' פסוק י' ב'. וחלוט ממועט מהפסוק הזה ואין צורך במילים מצות תאכל כדי למעט חלוט. תרצת הגמרא ואומרת לא, לעולם אם הלך באמת אפשר לומר שחלוט מצא היא. ולאחי תנא ביקרא מה שנאמר שוב את הפסוק מצות תאכל באכילת שיערי המנחה, למרות שכבר נאמר ויאכלו המצות, כדי לעכב שאף על פי שחלוט שנאפה דינו כמצא, בכל מקום בשיערי המנחה לכתחילה צריך שתהיה מצה ברורה ויש לאפות אותה בלא לחלוט אותה תחילה. שואלת הגמרא, אלא חלוט מצה היא דקאמרינן למה היא הלכתה? מה שאמרנו בברייתא שחלוט דינו כמצה ויש צורך בפסוק מצות תאכל כדי למעטו מאכילת שיערי המנחה, כלפי איזו הלכה אמרו זאת שהיא קרויה מצה? הרי לגבי מנחות אין לאפותה ולא אוכלה חלוט, אז לגבי מה היא כן נקראת מצה? ותרצת הגמרא מה שאמרנו חלוט מצה היא, הכוונה היא לומר שאדם יוצא בידי חובתו באכילת מצה בפסח, שאף על פי דחלטי שהוא חלט את העיסה במים רותחים מעיקרה, מכל מקום כיוון דעד הרפיה, כיוון שאחר החליטה הוא חזר ואפה אותה בתנור, לחם עוני קרינה בי. זה נקרא לחם עוני ואדם יוצא בידי חובתו באכילת מצה בפסח. שואל המערשה, מה קושיית הגמרא למה הלכתה? למה נכתב העניין של חלוט, שזה נחשב למצה? הרי יש נפקא מינה לגבי המנחה עצמה. שאם חלוט אינו נחשב מצה, יוצא שהפסוק מצות תאכל, הוא נוסף על הפסוק מצה תהיה. והסיבה ששנה זאת הכתוב כדי ללמד שלאכול את שיערי המנחה דווקא מצה זה לעיכובה. אבל כעת שאנחנו אומרים שגם חלוט נחשב מצה, אם כן הפסוק מצות תאכל לא בא לעיכובה, אלא רק לומר שלכתחילה למצווה צריך לאוכלה מצה. אבל אם הוא אכל את המנחה חלוטה, גם כן יצא ידי חובה. מתרץ המערשה שזה גוף הביור בקושיית הגמרא למה הלכתה שחלוט מצה היא, כלומר, מניין לך שאכן חלוט נחשב מצה והפסוק מצות תאכל, זה רק למצווה לכתחילה, אולי חלוט אינו נחשב מצה, והפסוק בא לעכב. על זה מתרץ את הגמרא, שכיוון שלגבי פסח חלוט נחשב מצה, אם כן לגבי אכילת מנחה, זה בא לומר שרק לכתחילה למצווה יש לאוכלה מצה ולא חמץ. אבל זה לא בא לעכב. מוריי ורבותיי, אנו חותמים את לימוד דפינו היומי עם 8 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, חליצת גדול ואיבום קטן, מי עדיף? שאלה שנייה, מה דין איבום גדול ואיבום קטן, חליצת גדול וקטן, מי עדיפה? שאלה שלישית, כשרוקק את היבמה, איזה רוק צריך להיות? שאלה רביעית, האם איבום קודם לחליצה? שאלה חמישית, איזה דין לומדים בגלל הכלל אישה יקנו לו מן השמיים? שאלה שישית, מתי הייתה איבמתו בכלל להתר? אי מתי נאסרה ואי מתי אותרה? ומה לומדים מהפסוק יבמה יבוא עליה? שאלה שביעית, איכן מצינו אכילה גסה שנחשבת לאכילה ואיכן אכילה גסה אינה נחשבת לאכילה? והשאלה האחרונה, מה אנחנו דורשים מהסמיכות? לא תאפה חמץ חלקם. אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף למתת ממסכת יבמות, וכעת אנו ניגשים אל שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו לומדים את הדינים הלכה למעשה, החל מתחילת הפרק הרביעי במסכת יבמות, פרק החולץ לבמתו, פרק שמתחיל בדף למד ה' עמוד ב'. החולץ לבמתו ונמצאת מעוברת וילדה, אם היה ולד של קיימה, אין החליצה כלום, והרי זה כמי שלא נחלצה לו מעולם, והוא מותר בקרובותיה ולא פסלה מהכהונה. אבל, אם הפילה את עוברה או שילדה ולד חי, אך לא שעה 30 יום אחר שנולד, חוזר וחולץ לה או הוא או אחד מאחיו. שחליצת המעוברת אינה חליצה וביית המעוברת אינה איבום. ומכל מקום, דינה כחליצה להחמיר לעניין ששוב אסורה לאיבום ופסולה לכהונה. יש אומרים שלא יחלוץ לה אותו אחד שחלץ לה כשהייתה מעוברת אלא אחד משאר האחים. ויש אומרים שלא די בחליצה אחד האחים, אלא צריכה חליצה מכל האחים חוץ מאותו שכבר חלץ לה. הכונסת לבמתו ונמצאת מעוברת מפרישים אותם זה מזה וממתינים לה. אם יפילה, יחזור ויקיים, ואפילו ילדתו חי, ואחר כך מת. כל שלא נגמרו סימניו שהם שערו וציפורניו ולא קלו חודשי עיבורו, הרי זה נפל. ויש אומרים, שאם כן נשא אחר שעוקר העובר, צריך להוציאה אף על פי שיפילה ויוציאה בגט וחליצה. ואם ילדה ולד שנגמרו סימניו, אפילו מת ביום שנולד, הרי זה מוציאה בגט וחולץ לה, ואחר כך תהיה מותרת לאחרים. ואם נתקיים הוולד 30 יום אחר שנולד או שידוע שקלו חודשיו, הרי זה ולד של קיימה ואינה צריכה ממנו גט מפני שהיא ערבה עליו. יש אומרים שאפילו שעה ולד 30 יום, אם אין ידוע שקלו חודשיו אינו בן קיימה אלא בשנגמרו סימניו. מכל מקום, אם שעה 30 יום ולא בדקו אם נגמרו שערו וציפורניו, הוא נחשב בחזקת בן קיימה. הנושא יבמתו בתוך 3 חודשים וילדה ואין ידוע אם הוולד הוא נולד אחרי 9 חודשי הריון לראשון או בן 7 חודשי הריון לשני, לאחרון, הרי אלו פטורים מן הקורבן, שהרי אין שם איסור קבוע. ילדה ולד של קיימה לאחר 6 חודשים משנתייבמה, הרי הוולד ספק אם הוא בן 9 לראשון או בן 7 לאחרון, לפיכך יוציא בגט והוולד כשר, ואם בא עליה אחר ונתעברה וילדה, אותם הוולדות שיבואו אחריו, הם ספק ממזרים. היבמה לא תחלוץ ולא תתייבם עד שתמתין 90 יום מיום המיטה כשאר כל אנשים, ומפני מה לא תחלוץ בתוך 90 יום? מפני שינה ראויה לאיבום ונאמר אם לא יחפוץ האיש וחלצה נעלו, בעת שהיא עולה לאיבום עולה לחליצה, וכל זמן שינה ראויה לאיבום אינה ראויה לחליצה. וכן אשתו של המלך אינה נבעלת לאחר לעולם, וכיוון שאי אפשר לייבם את אשתו של המלך אין חולצים לה אלא תשב לעולם בזיקתה. אין המלך חולץ שנאמר וירקה בפנה וזהו ביזיון בשבילו, והואיל ואינו חולץ אינו מייבם. הכונס או החולץ לבמתו המעוברת לא תנסה צרתה עד שתלת זו, שביית מעוברת אינה ביה וחליצתה אינה חליצה, ושם הוולד בר קיימה ושוב אינן צריכות חליצה או איבום, אלא שאין הוולד מתיר עד שיצא לאוויר העולם. ראי ורבותיי, עד כאן שונה הלכות שלנו להיום. נשוב ונזכיר שאת שיעור דפינו היומי ניתן לחזור ולשנן דרך קו הטלפון של רדיו קול חי 24 שעות ביממה. מחייגים, יושבים ולומדים את הדף היומי. זהו מספר הטלפון 058-693-93. שיעור דפינו היומי מופיע בעוד אתרים. בראש ובראשונה, אתר רדיו קול חי, וכן באתרים הבאים, אתר פורטל הדף היומי, אתר כיכר השבת, אתר בחדרי חרדים, ובכל הלשון, חילכם לאורייתא. מוריי ורבותיי, אנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי, י"ט במרחשוון תשע"ה, סיימנו בסייעתא דשמיא דף ל"ט, ממסכת יבמות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי, היום ה-20 בחודש חשוון, חף בחשוון, עם הדף ה-40 ממסכת יבמות, דף מם ממסכת יבמות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה ממקור הברכה. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.